נקבע על ידי הקדוש ברוך הוא ציום, סליחה, מחילה וכפרה. עד כדי כך ששרד לפי אבותינו מזה הרבה 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 שנים שאיננו אומרים גמר חתימה טובה, אנחנו לא רגילים לביטוי הזה גמר חתימה טובה, אלא תבוסרו בסליחה, מחילה וכפרה. כלומר, אנחנו נמצאים במתח רוחני עצום מאוד, ואנחנו רוצים להתבשר כי אכן הקדוש ברוך הוא סלח ומחל לכל עוונותינו וכי מתכתר לנו. ואז השאלה היא במיוחד לבני עדות המזרח אשר אימצו את המנהג המרבה מאוד בסליחות ובתחנונים החל מאלף בתשרי, כלומר 40 יום עד יום הכיפורים, ואנחנו מתוודים יום יום, מבקשים סליחה, מחילה וכפרה, שומעים קולות שופר בראש השנה, ובוודאי עוד יותר מגבירים חיל בין ראש השנה ובין יום הכיפורים. ואז השאלה נשאלת לי, מה טיבה של כפרה זו עד כדי כך שהיום האדיר במשך שנה קוראים לו כיפורים? מה טיבה של כפרה זו? ולמה נקבע שביום הזה, בעצם היום הזה, עצמו של היום, מתכפר לנו? מה טיבה של כפרה זו? הרי סליחה ומחילה וכפרה קל מאוד, אפילו בין בני אדם שהם עקשנים בינם לבין עצמם, סוף סוף אחרי רצויים ופיוסים אז יש התרצות ויש סליחה. אז וכי אנחנו חס ושלום מציגים את בורא העולם כאילו איננו אל רחום וחנון ערך אפיים רב חסד שאנחנו צריכים כל כך הרבה לפייס אותו עד לכך שלא יועיל ולא יציל אלא עד עצמו של יום הכיפורים, שיום יום הכיפורים מחפר, אם זה תלוי בו זה תלוי בנו, ואם זה תלוי בנו למה, מה עלינו לעשות? אז כאמור נתיבה של הכפרה הזו שהוא מהווה את גולת הכותרת, את גולת הכותרת ראש השנה, יום הכיפורים זה גולת הכותרת. מה הטיבה של כפרה הזו? ברשותכם רבותיי, אני רוצה קצת שנרד מטה לעולם המשלים היותר פשוטים כדי שאולי נתרומם מעלה מעלה כדי להבין את הרעיון היותר עמוק הקשור למושג הכפרה. בהיותי ילד עדיין הייתי במושבת עולים שקראו לה קדימה, שהיא הייתה אחורה שבאחורה, כי אותנו זרקו ונטשו הרחק כנתחווה קשת ממושבת עולים, מהמושבת המייסדים שהיו ברוך השם מבוססים, ואנחנו נזרקנו שם כעולים חדשים בתחילה על ידי אוהלים, ולאחר מכן סוף סוף בנו לנו שיקון, והיה במחילה מכותכם דירה של חדר, והואיל ואנחנו היינו משפחה ברוכת ילדים, חדר ועוד חצי חדר כל כולו, וכמובן שלא לדבר השירותים במחילה מכותכם זה בחוץ מפחון כזה, וזה כבר נקרא וילה, וכמובן גם אפילו מקום הרחצה נמצא בחוץ, וחושך ואפלה, אין חשמל, זה לא הקלמפה, והעשירים ביום שבת משתמשים בלוקס, אולי אלה התנאים של אז, אבל הכל חושך ואפלה, ולא היה אוטובוס, רק פעמיים ביום, בבוקר ובערב. כל מי שרוצה בין לדבן אל לסוע צריך ללכת מחק 6 קילומטר עד הכביש הראשי וכו'. באי היום הוריי קנו לי חולצה לבנה שחורה יפתיה, שגם אהבתי את המבנה שלה, היא נתנה לי איזה מין אופי אצילי, למרות שהייתי ילד קטן לא רציתי איזה מין חולצה שתעשה אותי שובב מכזה, זה משהו אצילי, ואהבתי אותה מאוד מאוד את החולצה הזאת. והנה היינו צריכים לנסוע לחתונה, בעצם אבי מורי יכול לחיה עולם הבאה, ומי יתבדל חיים ארוכים. אבל הסכימו גם לקחת אותי את המאחד באותה חתונה. יותר הדברים, התקלחנו עד כמה שאפשר באותם תנאים, התלבשתי לרבות את החולצה לבנה שכל כך אהבתי אותה, בכל נימי נפשי אהבתי אותה. זה היה חלק מעולמי אז. אבל כל פנים, ועכשיו כילד, אני ממתין לאבא ואמא שיסיימו את החולמותיהם, ונפרד בדרך, 6 קילומטר. ומה עושה ילד כשהוא ממתין עד שפוריו יסיימו את החולמותיהם? אז ילד, כמו שידיים עסקניות, אז גם הוא לא יכול לשבת בנחת באיזשהו מקום. פה אני נשען באיזשהו מקום, פה נשענתי, פה. והיה שם גם עמוץ מחזיק את תקרת הבית, שאם לא גם תקרת הבית מתמוטט. אז מטבע הדברים אני נשען פה, נשען שם. ברגע שהוריי סיימו את ההכנות, ועמדנו כבר לצאת, אז פתאום אמי רואה אפילו מבעד לאור של הלמפה, היא רואה את החולצה הלבנה הצחורה, וואי וואי וואי, כמה חותמות של כתמים. קרן נשענתי פה, נשענתי שם, וכל מיני חותמות של אבקים וכתמים דבקו באותה חולצה. אומרתי מה, וואי, איך תלך לחתונה עם חולצה כזאת? למה לא נזהרת? אתה צריך לזהר. אני מבין, לזהר, לא לזהר. טוב, מאוד כאב לי. הייתי צריך להשתחרר מאותה חולצה. וכמובן להחליף אותה בחולצה אחרת שפחות אהבתי, אומנם מבועצת, אבל פחות אהבתי, בטח לא חדשה, ונאלצתי לרוש אותה, ובינתיים להוציא את אותה חולצה שכל כך ציפיתי להשוויץ בה, להגיע לחתונה ולהגיע עם אותה חולצה. טוב, זה היה העונש הראשון שהפסדתי לאותו ערב, הפסדתי את אותה חולצה יפהפייה. אבל למחרת היום העונש שלי היה 7. מדוע? משום שהזדמן לי לראות כיצד אמי שתחיה מחפשת את החולצה. אז עוד לא הייתה מכונת כביסה. היה מה שנקרא אז קרש מפלדה. הוא עשה כן במשפשפים, משפשפים, ועם סבון כזה גדול ענק, משפשפים, והיא עושה ככה וככה, וכל צבית שהיא עושה שמה כאילו צפתה אותי בגופי. כאילו צפתה אותי בנפשי, כי כל כך אהבתי את החולצה, ואתה רואה איך מתעללים בה ומשפשפים אותה ועושים ככה, מאוד 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 אהבתי. אז אני אומר לאמי, אי אפשר אחרת, מה אפשר לעשות? אתה רוצה חולצה נקייה שתשוב להיות נקייה כבר תחילה, או שאתה רוצה חולצה עם כתמים שהיא לא תהיה חולצה כפי שהייתה בהתחלה. אז כמובן הייתי צריך לעבור בסבלנות ובכאב את אותו שלב, ולאחר שברוך השם התייבשה החולצה והתייחסה אותה, ברוך השם, החולצה שבה להיות שחורה, נקייה, מגועצת למשחי כבתחילה, והססון שלי חזר, השמחה שלי חזרה, סוף סוף החולצה שבה להיות שחורה כבראשונה וכו'. אני אומר את הדבר הזה למשל לנשמה. אין שום בעיה שהקדוש ברוך הוא יסלח, הוא סולח על אתר. רבותיי, אדם שעושה מעשה עבירה מיידית, ביטול מצוות עשה נניח, מיד מתכפר לו. אם אדם שעב מיד מתכפר לו, לא רק השם סולח לו, אלא מיד מתכפר לו. אין הקדוש ברוך הוא עוצר בעדינו, תרצו אותי, תפסו אותי כי פגעתם בכבודי. אז שלום, 13 נדות של רחמים אנחנו אומרים יום יום בימים הללו, זה בכלל לא שיעה. אלא הבעיה היא עד כמה החץ שעשינו פגע בנשמה שלנו, החתים אותה, החליש אותה מעוצמתה. זו בעיית הבעיות, זו בעיית הבעיות. ואז השאלה אם אנחנו רוצים רק, כמו שאומרים, לפייס את האלוהים כדי שהנבוט שלו חס ושלום לא יקה בנו, או אנחנו רוצים להיוולד מחדש עם אותה נפש טהורה, צהורה, עם כל כוחותיה, שתוכל להוליך אותנו כיהודים נאמנים, שכל דרכם, דרך ישרה, דרך האמת, דרך ההגינות. זוהי בעיית הבעיות, לא הבעיה אצל האלוהים. הבעיה היא שלנו כי החתמנו את נפשנו. והשאלה איך להחזיר לנו את הנפש שתהיה צהורה ולבנה בלי שום קטן, בלי שום פרשה בנשמה. ומשום כך באו כל כך, באים הרבה בידויים והרבה סליחות והרבה בחינות. ועדיין רבותיי, השואל ישאל, ברוך השם, מאחר שאנחנו מרבים בהרבה סליחות, בהרבה בחינות, בהרבה בידויים, בהרבה בחיות, בהרבה תחנונים, אז למה עצמו של יום הכיפורים מחפר? למה עצמו של יום הכיפורים מחפר? ולמה זה צריך לעבור דרך המנהרת זמן, מנהרת הזמן הזו, שנקרא ראש השנה ביום הכיפורים? מה שברוך השם אנחנו רואים כאן לדוד, השם אורי, ראש השנה וישעי ביום הכיפורים. למה זה צריך לעבור דרך המנהרת זמן הזו, דרך המנהרת הזמן הזו? למה? מה פתאום? די, מספיק הרבה תחנונים, כל שנתחנן ומבקש סליחה, זה כמו לחפש את החולצה. בחולצה, באמת, כיוון שזה משהו חומרי, גשמי, זה פועל יוצא של חומר כימי ושל ניסיון לחטא וכו', זה נכון. זה לא צריך לעבור דרך איזושהי מנצרת זמן, אבל אצלנו כבני אדם, כיוון שאיננו עוסקים בחולצה, אנחנו עוסקים בנשמה טהורה שנתנפה, שוחלשה. איך רבותיי מחזירים לנשמה את עוצמתה, את חוסנה, את כוחותיה? איך? ומאחר והנשמה הזו שעליה אנחנו מדברים, צלם אלוהים, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלמו, התרופה לצלם אלוהים זה שוחתם, שוחלש. אם נשכיל להעמיד אותה מול האלוהים, שתחזור ותוקרן ממנו. מה זה מול האלוהים? לא במובן הגיאוגרפי, כי אם לא כל הארץ כבודו, אלא לפני השם תתארו. סוד התהרה, סוד התהרה, הוא אם נשכיל להגיע למצב שאנחנו מבינים שאנחנו מתטהרים לפני השם. אז אנחנו גם מקבל קומפלימנט של רבי עקיבא, אשריכם ישראל מי מטהר אתכם אביכם שבשמיים. כן, תראו לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם. השאלה היא, מה זה נקרא לפני השם אלוהיכם תטהרו? מה זה? מה המשמעות של לפני השם אלוהיכם תטהרו? ובכן רבותיי, הבידויים עד לראש השנה הם בידויים של חרטה פנימית, לפעמים גם בדיון חפיף מיקי, גם אם הם נובעים לפעמים בכל בחייני, הרבה פעמים הם בדויים שגרתיים. איך אמר לי פעם בני, שהיום ברוך השם גדול, הוא אב לילדים, אבל אז היה ילד קטן, ואני אומר לו, למה הוא חוזר ומתפשל? אבא, אני לא יודע מה לעשות, תאמין לי שבסלח לנו, אני ככה מכה על חטא ולא הולך. זה לא נוהגים להכות על חטא, אבל ראה את זה בצבר, בסדר, גם זה טוב. הוא אומר, אני מכה על חטא, זה לא הולך. זה נכון, אם מכים על חטא כדבר שבשגרה, אז באמת זה לא הולך ולא ילך. אבל השאלה, איך מכים על חטא גם בלי להכות על הלב? אבל הכה על חטא אמיתי, הכה על חטא אמיתי. והתשובה היא, רבותיי, לפני השם תטהרו. אומר הרמב״ם, מה זה לפני השם תטהרו? שבשעה שאני עומד ומתוודה, אני מעיד עליי את בורא עולם. במילים קצת יותר פשוטות, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה עדי, אתה בוחן כליות ולב, אתה יודע הכל, אתה עדי שאני עכשיו באמת מתחרט עד עומק נפשי, ולא בגלל שהפרתי את דבריך ופגעתי בכבודך. כבודך לעולם לא יפגע. מי אני? מי אני כאדם שמעשיי יפגעו בכבודך? כבודך מלא כל העולם כולו. אלא נפגעתי אני מעצם החטא. החטא שהרחיק אותי ממך פגע בי. כל כוחי וכל שאני קרוב אליך, כל כוחי, כל שאני מדמה אליך, עשיתי שטויות. אתה האלוהים חכם, אתה האלוהים רחום וחנון, אני שנבראתי בצלם אלוהים נקרא בנך, לא כי אתה אבא ביולוגי כי אין לך גוף ואין לך דמות הגוף, ולא כי אני בנך הביולוגי כי אין לך גוף ואין לך דמות הגוף. במידה ואני נקרא בנך, במידה וכל עם ישראל נקראים בנים למקום, הוא רק במידה ואנחנו מתדבקים בדרכיו. מהו רחום אף אתה רחום, מהו חכם אף אתה חכם. אז אם אנחנו מתדבקים עד כמה שאפשר לומר במידות האלוהיות, מפתחים בנו את צלם האלוהים שבתוכנו, אז ורק אז אנחנו נקראים בנים למקום, ואז ורק אז יכולים אנחנו להבין שכשאנחנו מתוודים זה אנחנו מעידים עלינו את בורא עולם, כי האלוהים מצלם אותנו, כי אנחנו לפניו בכל מקום שני, אנחנו לפניו והוא מצלם אותנו והוא שומע אותנו והוא יודע אותנו. ומכאן חיזוק לדבריו של אמר הדחתה, אשר יפה עשה שבדברי הפתיח שלו העמיד במרכז את העניין הזה של בן אדם לחברו, תוך שהוא קורך את הבן אדם לחברו לבן אדם למקום, ומתלה את כל הכפרה של יום הכיפורים בשניהם ביחד. כאילו גם הבן אדם למקום אינם מתכפר אם היהודי לא מתמודד עם בן אדם לחברו. ובאמת רבותיי, תראו איזה דבר נפלא יש לכם. יש לכם כאן שני לוחות הברית שלא כמו כל בתי כנסת. בשאר בתי הכנסת יש את מין מין שני לוחות הברית דמה, לא ישווה ולא ידמה, לא רק בגלל העיגול שיש להם מלמעלה. זה יחידה אחת שפס אחד צורני כאילו מגדיל ביניהם. וזה לא נכון. שני לוחות אבנים הוריד בידו. שני לוחות אבנים הוריד בידו. אלה שני לוחות אבנים הוריד בידו. ובלוח האחד כתוב לנו, כי השם אלוהי אחד, אלוהי לך אלוהים על פניי, מפיסה, זכור תום השבת, כבד את אביך ואת אמך. ובדרך כלל בבן אדם למקום, כבד את אביך ואת אמך, זה משהו גבולי. וכאן רבותיי, יש לנו לוח, לא תרצח, לא תנאף, לא תבנו, לא תעני ברעך את שקר, לא תחמוד ברעך. רבותיי, הקדוש ברוך הוא בכוונה נתן לנו שני לוחות נפרדים, נפרדים, כדי שנשכיל לאחד ביניהם לא איחוד חומרי, אלא שנדע שיש קשר עצום בין אנוכי השם אלוהיך ללא תרצח. ריבוי הרציחות והאלימות בחברה נובע רבותיי כתוצאה מאובדן האמונה האמיתית בבורא עולם. כאילו אנחנו הופכים להיות האדונים בארץ, ככל שמתבססת יותר ויותר הדעה של האני והאדם והקריירה ואין עוד זולתי זאת. אז זה רבותיי מרשם לא תרצח, כך שיש קשר וזיקה עצומים בין זה לזה, וכך בכל אחד ואחד. כלומר הקדוש ברוך הוא בכוונה נתן לנו שני לוחות הברית כדי לדעת איך לאחד ביניהם לא איחוד חומרי אלא איחוד נורמטיבי, כי הם נובעים אחד לשני ואין נתק בנזקים. אנחנו נוהגים לשיר שירת מורי סלם שבזי זכר צדיק לברכה, והוא אומר לוחות שניים הם ביושר נכתבו. מה זה ביושר נכתבו? כלומר בהקבלה, ביושר זה בהקבלה, בהקבלה בין אנוכי ובין לא תרצח, וכן בכל דברה ודברה יש הקבלה ביניהם והם נובעים זה לזה. ומשום כך רבותיי, אין אפשרות לבוא ולומר הקדוש ברוך הוא חפר לי על עוונות בן אדם למקום, איתך אני מסתדר, את החבר שלי אני לא יכול לסבול אפילו רגע אחד, הוא הרגיז אותי או העליב אותי, אני לא מסוגל, התפתחה מסתמה בתוך לבי. רבותיי, אין לנו בעיה בן אדם למקום בתוך הלב, אין לנו קנאה, אין לנו הסתמה בתוך הלב. בן אדם למקום לכל היותר, לכל היותר יש לנו יתרה שעובד בקבלנות מבחינת למשוך אותנו לתאווה. בעיית הבעיות רבותיי, זה בן אדם לחברו, משום שזה גולש והופך להיות לאיזה מחשמה בלב. זה חולי בנשמה, וחולי בנשמה יכול להיות מתוקן אך ורק בקשר בין שני הדברים הללו. כי האדם צריך לדעת מי הוא כאדם, שהוא בן אל חי, ושבלעדה אמונה אין חייו חיים אמיתיים, אין חייו חיים של בני אל חי, אלא חיים של אדם שהוא ברמה זו אחרת, או בהמי, או חלילה חלילה חייתי, כפי שאנחנו רואים עם כל אותם דברים איומים ונוראים שנעשים. אני חוזר חזרה, יוצא איפה, מה זה לפני השם תתארו? הלפני השם תתארו זה שאינני יכול לחבש את נשמתי, לחטא אותה, אין נכון, אלא אם כן אני צורב בתודעה שלי שכל וידוי וידוי שאני מתוודא, ממש על כל פרט ופרט, אני מתייצב לפניו בורא עולם, הוא מצלם אותי, אני כנוע לפניו, לא כי אני פוחד ממנו, כי אני מעריץ אותו, אני מקדיש אותו, אני פשוט מתבוש, בוש לעמוד בפניו. הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות אדירים להיות בנו, ואני השפלתי את עצמי. זה המצב שלפני השם תתארו. ולכן רבותיי, אין אפשרות להגיע לטהרה אמיתית בלי לעבור את מנהרת הזמן הזאת שנקרא ראש השנה ביום הכיפורים. מדוע? בראש השנה אין אנו מתוודים. גם כשאנחנו אומרים אבינו מלכנו, לא אומרים חטאנו לפניך, לא אומרים חטאנו, זה לא המקום של הבידויים ולא המקום להזכיר חטא, אלא כל האתגר, כל האתגר של יום הכיפורים הוא, של ראש השנה, הוא אבינו מלכנו, מלכותו של בורא עולם. ושוב, לא כי באמת צריך ובכן, כאמור רבותיי, לא כי אנחנו צריכים לעשות טובה לקדוש ברוך הוא, להמליך אותו, כי אם לא נמליך אותו הוא לא מנצח בפריימריז, הוא לא מנצח, הוא לא נהיה ראש ממשלה. קדוש ברוך הוא לא קרא ארץ כבודו, והוא השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם העד, ומלכותו בכל משלה, אלא להמליך אותו עלינו. אנחנו זקוקים למלכותו, לא הוא זקוק שנמליך אותו, אנחנו זקוקים למלכותו. כי אם אנחנו ממליכים אותו על באמת, נגיע לרמה שלפני השם תתארו. אם לא נמליך אותו באמת, לא נגיע לפני השם תתארו. ולכן חוכמת קודש היא זו שכל תחילת שנה, כל תחילת שנה איננו באים לעשות סיכום שנה בתחילת שנה רק על ידי וידויים ותחינות ולבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא וזה גמר, לא, אלא להיוולד מחדש, להמליך עלינו את בורא עולם, כדי שבאמת נוכל להתאר, לא רק לקבל סליחה, לא רק להיכתב לחיים טובים ושלום, אלא להתאר שנשמותינו תהיינה מחדש תורות ותחורות וזכות עם כל הכוחות שלהם. ולכן אנחנו יוצרים בראש השנה את הגדר שלפני השם תתארו, את המלכות האמיתית. רק ביום הכיפורים, לאחר שביססנו, ביססנו את אבינו מלכנו בתודעה שלנו, אז ורק אז ביום הכיפורים, עם עינוי גופנו, ואין התורה חפצה בעינוי גופותינו, יום אחד בשנה ולא יותר, אף על פי שיש לנו ספק בגלויות מתי קיצו את החודש ועושים יום טוב שני בגלויות לראי הסדר ועוד הרבה ימים, ביום הכיפורים שהוא בקרק, שהוא בקרק, מעולם לא עשינו שני ימים בגלות. מדוע? כי התורה לא חפצה שנאבד את גופותינו ואת חיינו. זה מסוכן לצום שני ימים, אלא בסך הכל יום אחד אנחנו מענים את גופותינו כדי לנטרל את כוחות היצר הגופניים, אבל לא מבלי להתוודות הרבה הרבה בדיוק. כלומר, עינוי הגוף לא בא כשהוא לעצמו נפרד, אלא בד בבד ומקביל עם כך שאנחנו מתוודים ועוד מתוודים ועוד מתוודים. כלומר, מחלישים את הגוף בשביל לנטרל את כוחות היצר שבגוף, ומעצימים את כוח הרוח על זה שאנחנו מתוודים לפני השם תתארו. כשיש לנו שילוב של שני הדברים האלה, אז אנחנו זוכים לסליחה ומחילה וכפרה, אז הנשמות שלנו נולדות מחדש. אבל מוריי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם ביום הכיפורים, כשלפני השם תתארו, אנחנו לא רק מתעסקים בינינו לבין עצמנו, בינינו בינינו בין המקום, בינינו בין עצמנו כפרטים אלו לאלו, כפי שהרב אמר, אלא זו בעיית הבעיות. יש לנו בעיה של כלל ישראל, בעיה של כלל ישראל. ולכן יום הכיפורים יש לנו שתי רמות של כפרות, הכפרה הפרטית והכפרה של כלל ישראל. שימו לב מה נעשה בזמן שבית המקדש קיים, מהרה יבנה בית המקדש. מה נעשה? במקביל למה שכל יהודי ויהודי מענה את גופו ומרבה בבידויים, יש כהן גדול שהוא המנהיג הרוחני של כלל ישראל, עושה סדר עבודה של קורבנות בבית המקדש, ממש מדוקדק, שקול ומדוד, וכל דבר בדבר יש לו שיקול למה הוא נעשה כפי שהוא נעשה. יסעיר המשתלח ויסעיר השם ועוד כהנה וכהנה, כניסה לקודש הקודשים פעם אחת בשנה וכל כיוצא בזה, הכל מדוד ושקול. מה טיבה של סדר העבודה? מה טיבו של סדר העבודה הזה? ולמה אנחנו היום באין מקדש, אף על פי שאנחנו תפלים מהרה יבנה בית המקדש, למה אנחנו שמים דגש על סדר העבודה הזה? אנחנו קוראים בתורה פרשת החרמות ביום הכיפורים בעיקר את הסדר הזה. העניין הזה של תענות נפשותיכם נמצא בסוף סדר החרמות, אבל המסה, המסה שיקריאה בתורה זה סדר העבודה הזה שנמצא במקדש שאין לנו אותו. למה שמים דגש על הדבר הזה? למה במוסף אומרים את סדר העבודה? אומנם אצל הבלדי אחרי חזרת השעת אנחנו יושבים ואומרים את סדר העבודה, ואצל השמי כמו שאר קהילות ישראל אומרים את סדר העבודה בתוך חזרת השעת, שזה שעבוד היום, שעבוד קשה. אתם יודעים את כל המסע הזה של כל סדר העבודה, להכליל אותה בתוך חזרת השעת זה דבר קשה מאוד, ובכל זאת עומדים במשימה הזאת. למה? מדוע? אין לנו מקדש, נתפלל שיבנה בית המקדש, אבל למה עושים את הדבר הזה? מוריי ורבותיי, קל יחסית לטפל בבעיות הפרט, יותר קשה רבותיי לטפל בבעיות כלל ישראל, כי כלל ישראל זה עוצמה, עוצמה לבניין ועוצמה לחורבן. אם אנו עולים על דרך המלך אין טובים מאיתנו, אם חס וחלילה אנו עולים לא על דרך המלך, אין גרוע מכך, אין גרוע מכך. ולכן שומה עלינו גם באין מקדש לחשוב על כלל ישראל, איך כלל ישראל יתקן. ולכן צריך לדעת, כמו שאני מתוודק יחיד לפני השם תתארו, כך כלל ישראל הלפני השם שלו, הלפני השם שלו, ששם נוכל להעצים יותר את התודעה של מציאות השם יתברך ומלכותו בכל משלה, הוא בירושלים עיר הקודש במקדש, במקדש, כי שם אמר הקדוש ברוך הוא ממקום כפרתו של האדם, אתם בני ישראל, אתם בניי, תיצרו ממלכת כהנים בגוי קדוש, מרכבה לשכינה, שהמלכות שלכם, שהשלטון שלכם, שהממשלה שלכם תדאג לא רק לבעיות הכלכלה, לא רק לבעיות הצבא, לא רק לבעיות המדיניות, אלא לדאוג לכך שהעם היהודי יהיה אור לעצמו ואור לגויים. ולכן ממשלת ישראל לפי העניין הזה צריכה להיות ממשלה יהודית יהדותית שחורצת על דגלה איך לממש את הייעוד הגדול הזה שעמנו יהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זוכר אני בעידן של האולימפיאדה אי שם במזרח הרחוק, אפילו אדם כמוני שאני אין לי פנאי להתעסם לדבר הזה, שפו אותנו בכל כלי התקשורת. באת לפתוח חדשות, קיבלת אולימפיאדה, באת בסוף החדשות, קיבלת אולימפיאדה, בכל מקום אולימפיאדה ואולימפיאדה ואולימפיאדה, כאילו זה היה התחליף. ואיזה יגון העם היושב בציון, העם של התקשורת היה שרוי, ואין לנו אלה שהם מדליות זהב בקושי של ערד אחד. ונשיא מדינת ישראל מתקשר ומברך את אותו אחד שהביא לנו מדליית ערד, ואתה שומע את קולו, כמעט קול בחייני, הצלת את כבוד ישראל שנתת איזושהי מדליה של ערד. סוכו לא איך את כהן כזה קדוש, לא שאני נגד הספורט, בשם זה קם עם העם היהודי. אילו הזכרנו ועשינו אולימפיאדה של ערכים, לבוא לעשות תחרות בינלאומית של בני נוער אשר תומכים באנשים שזקוקים לסיעוד, תורמים ועורכים לבתי חולים ועורכים לאנשים אינבלידים ותומכים בהם ולוקחים מתחרות של המעשה הטוב ומחלקים גביעים ומדליות של זהב ושל כסף ושל ערד, להראות מי יותר דבק במעשים טובים, בכיבוד הורים, בכיבוד מורים, בתמיכה לנזקקים. זה ממלכת כהן וגוי קדוש, זה אור לעצמנו ואור לגויים. אם היינו עושים אולימפיאדה, מי נבחר מנבחרי הציבור? למרות היותו נבחר ציבור, איש תם וישר, יראה אלוהים בשר מרע, ידיו נקיות, ידיו נקיות, אין בוש רע, אין לו שום קטן של שחיתות. תראו איך הכהנים עושים את כפיהם, לא כך בידיים אל על, זאת לא שבעה, אלא ככה. הנה בדקו ותראו, אין כלום בידיים שלנו, לא לקחנו כלום מאף אחד. התחרויות כאלה צריך לעשות, העם היהודי צריך להוביל מהלכים כאלה. זה צריך להיות ממלכת פעמים וגוי קדוש. באין ייעוד כזה, חסו שלום כל הגויים בית ישראל, שחיתויות, תכמונים וכל מיני דברים אחרים, וגם מתירנות וגם אלימות משפחתית ולא משפחתית. השם יצילנו, השם יצילנו. מי מחפר וכיצד ניתן לחפר על דבר כזה? אז אנחנו צריכים לזכור, יש ירושלים עיר הקודש, יש מקדש, יש רבותיי כהן גדול, יש סדר עבודה אשר אמור לחבר את העם היהודי בין ערעב, בין החומר ובין השמיים ובין הערכים. יש ארץ רוחנית ויש ארץ גזירה. ארץ רוחנית זה ירושלים עיר הקודש והמקדש, ארץ גזירה זה עין גדי, שם הצעיר המשתלח מתרסק למטה, כי אין בו קיום אמיתי, אין בו קיום אמיתי, יש סוף בקיום אמיתי. ולכן רבותיי, הלפני השם תתארו של כלל ישראל, זה חייב לעשות דרך הממסרת הזו שנקראת ירושלים עיר הקודש והמקדש וכהן גדול בסדר העבודה של תורתנו הקדושה. ומשום כך, ובזה אני רוצה לסיים מוריי ורבותיי, נבין דבר אדיר, נבין דבר אדיר עמוק אבל אמיתי, אבל אמיתי. אנחנו תוקעים בראש השנה בשופר, תקיעה ותרועה ותקיעה. לא כתוב בתורה שאנחנו מצווים לתקוע בשופר בראש השנה, לא כתוב. כתוב רבותיי בפרשת אמור, יום תרועה תהיה לכם, וכתוב בפרשת פנחס, זיכרון תרועה, וזהו. אין זכר לשופר, אין זכר לתקיעה, רק נזכרו שתי תרועות. ואנחנו מוצאים תקיעה ביום הכיפורים ביובל, ושם כתוב ועברת שופר תרועה, פעם אחת תרועה. ורבותיי, אנחנו יודעים בחיים שיש עומס ים ביולוגיים, וכבר הגמרא אפילו דנה באיזה ראש מניח תפילין. אבל לא מצאנו מצוות של כמות עומס ים. או שהמצווה היא מצווה או שתי מצוות. מה נחשך? הטלית שאותה אנחנו לובשים יש בה ארבע כנפות, אבל זה מצווה אחת. אם אנחנו נעשה שלוש כנפות ובכנף אחת לא נשים ציציות, לא קיימנו את המצווה, כי זה מצווה אחת, כולם עקרים זה את זה. אבל שני תפילים של, של, של יד ושל ראש הם שתי מצוות, והם לא מעקרות או איזו, אלא כל אחת הם בפני עצמה. אבל שתי מצוות שהן משלימות זו את זו, ואי אפשר למצווה אחת בלעד החברתה, לא מצאנו זולת שתי מצוות על איבד הרמב״ם. מצווה לשמוע כל שופר, וזה בראש השנה, ומצווה לתקוע בשופר ביום הכיפורים ביובל. ואז אומרת הגמרא, אני לוקח את התרועה שנאמרת ביובל, מצרף אותה לשתי התרועות של ראש השנה, ואז אני למד שצריך לתקוע שלוש תרועות מינימום. אני לוקח את שתי התרועות של ראש השנה, מעביר אותן למצוות התקיעה בשופר של יובל, ואני מבין שביובל אני צריך לתקוע שלוש תרועות מינימום. אני לוקח את ועברת השופר תרועה שכתוב ביובל, וכמו שביובל צריך לתקוע בשופר, אני צריך בראש השנה לשמוע כל שופר, לשמוע כל שופר, כי השופר אומר ביובל הוא שייך גם כן לראש השנה. מין איזה התמזגות בין שתי המצוות הללו. ומה שכתוב בעברת זה כל פשוט, אז כמו שביובל צריך להיות העברת כל פשוט לפני תרועה, אז גם כאן בראש השנה עברת כל פשוט לפני תרועה וגם אחרי תרועה. לא מצאנו דבר כזה רק כאן, עד שהרמב״ם מטיב לנסח ואומר, השופר של ראש השנה והשופר של יובל אחד הם לכל דבר, זה נסחו, אחד הם לכל דבר. כלומר נשים לב, היום אנחנו מקיימים מצוות עשה לשמוע כל שופר, אבל יש לנו ביובל, ביום הכיפורים ביובל, מצווה לתקוע בשופר. וצריך לדעת שלעולם לא נגיע לשלמות הנעלה ביותר של אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון מכוח יודעי תרועה, אם לא נגיע לרמה של יודעים לתקוע תקיחת ערות ביובל. למה? כי לנו נדמה מהי התרועה של ראש השנה, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, אוי ואבוי, יש לנו כבר משהו של חברות, מי יודע עכשיו, קדוש ברוך הוא עכשיו יפרע מאיתנו, ידון אותנו לקו חובה, ברמת הפרט, ברמת הכלל, ועל המדינות בו יאמר איזה לחרב, בית חס ושלום, האיום האיראני יעלה על גדותיו, וכן כל אויבינו בגלל המסות של החברות, אנחנו פחדים. זה לא אשרי העם יודעי תרועה, זה לא השם באור פניך יהלכון. אנשים אשר שומעים תרועה כזו הם מבוהלים, הם מפוחדים, הם לא מסוגלים להגיע, השם באור פניך יהלכון. והרי בקידוש אנחנו אומרים זכרון תרועה באהבה, ובתפילה אנחנו אומרים זכרון תרועה באהבה, ובמוסף אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים, ברחמים. אז זה לא תרועה מפחידה, אלא אם נדע מהי חירות, אז נדע מה זה תרועה באהבה. מהי החירות? אז יכול להיות אדם שהוא מתפלל יום יום ואפילו בהנס, הוא אפילו רבותיי מניח תפילין שרש"י ושר בהמתם, והוא שומר כשרות למהדרין, והוא לא מחלל שבת, ושומר טהרת המשפחה, הכל, והוא עבד, והוא עבד, הוא לא יודע מה זה חירות, והוא מקיים את המצוות בדקדוקיהן, בדקדוקיהן, והוא עבד, הוא לא יודע מה זה חירות. מי הוא זה? זה אותו אחד שהתמוטט מבחינה כלכלית, במקום למצוא את הדרכים איך למצוא עבודה שתקיים אותו כעצמאי או כשכיר, אבל עדיין לשמור על חירותו והתפרנס, במקום זה הוא מוכר את עצמו כעבד לאדון יהודי. הוא מוכר את עצמו לעשר שנים, לעשרים שנה. באה התורה ואומרת, אם היובל פגע בתוך אותה תקופה, הוא יוצא לחירות. כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. אתה יהודי, אשר מתפלל יום יום, מקיים את כל מצוות השם, אתה לא יודע שלא הקיום הגופני הוא העיקר, שעד כדי כך תמכור את חירותך ותהיה עבד לעבד? זה רבותיי עבדות. מי שלא יודע מה זה ערך של עבדות למקום, עבדות למקום זה לא שירות לו, הוא לא מלך בשר ודם, הוא לא זקוק לנו למסים, הוא לא זקוק לצבא שלנו שנשרת אותו. מלך בשר ודם בלעדי האזרחים והנתינים שלו הוא לא יכול להתקיים, בלעדי המסים הוא לא יכול להתקיים, בלעדי השירות שישרתו אותו הוא לא יכול להתקיים. אין כך אצל הקדוש ברוך הוא, אלא העבדות לו זה המלכות שלנו, זה המלכות שלנו, זה החירות שלנו. ומשום כך רבותיי, אל נחשוב שהתרועה באה לבוא לומר לנו, היזהרו, אתם עומדים לפני תהום ואתם עומדים ללכת לאיבוד ויגדר עליכם מוות. לא, מה אומר הרמב״ם? עורו עורו ישנים משינתכם והקיצו נרגמים מתרדמתכם, אלו השוגים בהבלי הזמן אשר לא יעיר ויציל. הביטו אל נפשותכם, לא הביטו אל חמאס, לא הביטו אל חמינדאג', הביטו אל נפשותכם, שמה נפשותכם במקום להיות נפשות אציליות מלאכיות הן הופכות להיות בהמיות עבדותיות. זה מקור הדאגה, זה מקור החרדה. ולכן תקיעת חירות ביום הכיפורים של היובל היא משלימה לנו את השמיעה. מי שיודע לקראת תקיעת חירות ביובל, היא משלימה לנו את השמיעה של ראש השנה, שנהיה בגדר אשרי העם יודעי תרועה. יש עבד שהמצב שלו עוד יותר חמור, הוא גנב, גנב כסף אולי בשביל להתקיים, ולגנוב טוב, זה עבירה חמורה, ושיב את הגדולה אשר גדל, מקסימום משלם כפל ובזה הוא גמר. לא, אומרת התורה, הרי אם אתה גונב בשביל לאכול ואין לך מה להשיב, אז עכשיו אתה תמצא מצב כזה שאפילו קרן לא תוכל להשיב, ואז תמחר לעבד עברי כדי שיהיה מימון לקרן. אבל אז תדע לך, אם תמעד בשביל הקיום הפיזי שלך תלך ותגנוב, אתה יודע מהו עונשך? עונשך הוא שאתה תתבהם. אתה יהודי ויש לך אישה יהודיה ובנים יהודיים, אבל האדון היהודי שלך יהיה רשאי לתת לך שפחה כנענית שהיא כבר לא גויה, אבל היא עדיין לא יהודיה, היא מקיימת מצוות, היא תבלה ומקיימת מצוות. הוא ייתן לך שפחה כנענית בלילה וההבלטות יהיו עבדים כנענים, ואתה תהיה בתחרושת ליצור עבדים, עבדים כנענים. זה לעבדות. אדם אשר לא יודע, רבותיי, מה ערכה של חירות, ולו בשביל הקיום הפיזי, רבותיי, אז רבותיי, הוא לא יודע תרועה. ומשום כך שתי התקיעות הללו, התקיעה בקיום הכיפורים ביובל, והשמיעה בראשונה, משלימות זו את זו. ואין לנו רוגש ועליה, אין לנו יובל, חסר לנו את העוצמות, את העוצמות של עם שיש לו מקדש, שיש לו מלך משיח, שרוגש ועליה. בגלל שאין לנו את העוצמות האלה, עוד לא הגענו לדרגה שכל יהודי יכול לתקוע בשופר של חירות. אחד יפרש את החירות ליברליזם ואחד אנרכיה, כל אחד תואר במושגים של חירות. אנחנו צריכים עוד הרבה הרבה הערה אלוהית ברמה של כלל ישראל, לא רק ברמת היחיד, עד שנגיע למצב שבו כל אחד מאיתנו יתקע בכל שופר של חירות, חירות של אמת שאנחנו בנים לבורא עולם ואז אנחנו מלכים על עצמנו. או אז רבותיי, שמיעתנו את כל שופר בראש השנה לא תהיה שמיעה של חרדה אלא שמיעה של תרועת אהבה. לא הביט אבן ביעקב לא ראה עמל בישראל, השם אלוהב אמו הוא תרועת מלך בו. כשהשם אלוהב אמו, אומר תרגום אונקלוס, ממרד השם אלוהי בסעדה, כשאנו מונחים על זה תורם לשמיים ולא על ידי המצאות של כל אחד עם כל הפופוליזם, מה צריך להיות הנורמה ומה צריך להיות הנורמה וכל אחד תורתו בידו, אלא השם אלוהב אמו, אז רבותיי תרועת מלך בו. אומר רבנו סעדיה גאון ואומר רש"י, תרועה מלשון רעות, רעים האהובים, ותרועה היא באמת לרועה, לנפח, תרועם בשבט ברזל, ככלי יותר תנפצם. הרוע, כשרוצים לרועע את הזולה, לנפח את הזולה, זה הרוע, זה הרשע, וזו המציאות חיינו בעוונתנו המרובים. הרעים האהובים, בעל שמבטר לכבודה של אשתו, רעים אהובים. אישה שמבטרת לכבוד מעלה, זה רעים אהובים. חבר לחבר, בני קהילה בית כנסת, שכולם שלומי אמוני ישראל, וזה מקדש מעט, ובית אלוהים נהלך ברגש. אם יודעים אנו לוותר זה לכבוד זה, זה רעים אהובים. אם כל אחד יבוא בשם האגו שלו, בשם המנהגים שלו, והמנהגים קצות לאגו, והכל בשביל לפורר, זה לא רעים אהובים רבותיי, זה לא רעים אהובים. תרועת מלך בו זה התבטלותנו, ביטול האגו שלנו לכבוד בורא עולם וזה לטובתנו. אז זה רעים אהובים. כשאני מבטל את האגו שלי לטובת זולתי, זה רעים אהובים. נתפלל לימים שאכן באמת נגיע למצב שבו נבטל את האגו ואת הכבוד העצמי המדומה שלנו לכבודו של בורא עולם למעננו, לא למענו. אז תרועת מלך בו, והיא בישור המלך, והתאסף ראשי עם, אז גם יחד שבטי ישראל, שהקדוש ברוך הוא יבשר את כל אחד ואחד מאיתנו בספר סליחה, מחילה וכפרה, ונזכה בעזרת השם ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.
קד חזק וברוך לבוד הרב רצון עמוס השליטה, אשרי העם יודעי תרועה, לימד אותנו איך הופכים תרועה כל רעוע לכל ישר, להברה פשוטה, לתקיעה פשוטה. אני גם מתכבד להגיש לרב שי סנוע מתפלל לבית הכנסת, ספר שעושה בעמדה בכהן הגדול ביום הכיפורים, שכתב אותו תלמיד שלנו בישיבה. זאת השם שנזכה לא רק ללמוד את עבודת הכהן הגדול אלא לראות אותה בבית המקדש שיקון על מכונו בעזרת השם בשנה הזאת, ונבוסר כמו שאמר כבוד הרב לשנה טובה ומתוקה, לסליחה ולמחילה ולכפרה. כבוד הרב יזכה לשנים רבות ללמוד את
הכל. אולי רבי חניה והקשה וקדיש,
רבי חניה והקשה אומר רצה הכבוד וכבוד 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 וכבו